כן, אנחנו קצת נחזור כמה שורות בי"ז עמוד ב' על מה שלמדנו אתמול, יישר כוח לרבי יורם להשלמת השיעור. במערבה, ארץ ישראל, יש לנו כאן, נגיד בשליש השני של השורות הרחבות, באופן כללי בערך באמצע עמוד, נעבור עוד פעם כי זה אחד היסודות של ברכת הסכין, אז נראה את זה עוד פעם. במערבה בת קילה בשמשה. בארץ ישראל היו בודקים את זה בשמש, רש"י מביא שני פירושים, או שאתה לוקח את זה לאור השמש, אז אתה רואה איכן קרני השמש חודרות את הקו, שהרי הסכין כל כך חד, שזה ממש, אם אתה שם את זה מול השמש, אתה רואה קו ישר. ברגע שיש איזה פגימה, יש שבר של, נקרא לזה, גל האור שנשבר. יש פירוש אחר שאתה נותן צל, רש"י מביא, אתה מפיל צל לצד, ואז אתה רואה בגדול, זה מגדיל אותו, אתה רואה על הרצפה, כמו הדיון בסוכות של סכך מרובה, שאתה מסתכל על הרצפה. אז זה במערב הבת כלי בשמשה. בנערדה הבת כולי במאיה. גם כאן יש שני פירושים, פירוש אחד שמוליכים את הסכין בתנועה, לוקחים את החוט של הסכין ומעבירים אותו מעל פני המים בנגיעה קלה. עכשיו, הוא מוליך את המים, ברגע שיש חריץ, איפה שיש חריץ אנחנו נראה לאורך המים שביל כזה מתמשך. פירוש אחר, שאתה לוקח את הסכין החדה, שם אותה בהטייה, מניח טיפה בראש הסכין וזה גולש, ואז, כן? ואז אנחנו נראה אותו במקום שיגלוש בצורה חדה עד למטה בקו ישר, ברגע שיש פגימה, אז הוא נעצר או נעצר, או שסוטה הצידה, לא? נעצר כי כאילו הוא מצא לו בית, מצא כן. אני חשבתי שאז הוא משנה כי הוא נכנס, ואז הוא עוד פעם, כוח המשיכה מושך אותו.
יחפש מוצא אחר.
הלאה. ובכן, אז ככה היו בודקים את זה, בנרדה בת כולה במאיה, רב ששת בתינג, בדה כלה בריש לישני. זה צריך אומנות שלא, שלא יעשה חיתוך יותר מדי גדול. רב אחא בר יעקב, בדה כלה בחוט השערה. כלומר, אם עד עכשיו בדקנו על ידי שעברנו את הסכין, אז בחוט השערה זה ההפך. אתה לוקח את הסכין, אתה מעביר חוט שערה, ואז אם יש איזה פגימה, זה נכנס פנימה, אתה רואה מיד. אז אם כן, זה הדיקה הזאת. בסורה אמרי, הרי אני רוצה להקדים לומר כאן, השני הסימנים ששוחטים בבהמה, נזכיר, בעוף מספיק רוב סימן אחד, או רוב קנה או רובשת. בבהמה צריכים רוב שני הסימנים, הקנה האוויר והוושת של האוכל. הקנה הוא נוקשה, הוא יותר עשוי מקרנית כזאת, אבל הוושת, סחוס, סחוס, כן. והוושת הוא עשוי יותר בשרי. יש בו, אולי נשמע באמת כאן בדיוק את ההגדרה של, אני מבין שיש שם טבעות של בשר, ועליהם טבעות של קרנית בשר, ועליהם טבעות, אני אגיד מה שאני הבנתי ונשמע מדויק, כן, התיאוריה שאני הבנתי. עוטפים אותם טבעות, אבל רוב הטבעות לא נסגרות עד הסד. יש במקום המפגש שבין הקנה לוושת, יש רצועת בשר, חוץ מהטבעת העליונה שהיא טבעת שלמה. ככה אני הבנתי. אז אם כן, הקנה כולו סחוס, כמו שאמרנו, בוושת שבו בולים את האוכל, הוא יותר בשרי. כן, מה לדייק, הרב לוינגר? בוא נשמע, איך זה נראה? אולי תגידו, כי לא יראו מרחוק.
אני תהיתי בבשת, הקנה צריך להעביר את האוויר, כי לכן זה פתוח. אם אתה מתרחב, האוויר יתחס. לעומת זה, הבשת הוא צינור, ואם יש מכן פעם חלב פרע, הוא יודע. כדי לדחוף את החלב, צריכים לעשות תורה כזאת, שהולכת ומתכווצת. אז הבשת הוא פשוט שריר שהולך ומתכווץ.
אם כן, הוושת, אני חוזר שישמעו, הוא שריר שהולך ומתכווץ.
שריר, 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 ש
שני אורות לוושת, אחד לאורך, אחד לרוחב. כדי שהאוכל יתחלק לאורך הוושת.
לפעמים אצל בן אדם קורה
שבא גל הפוך ואז הוא מקיא. אצל הבימה שהיא מעלה גירה, אז זה באופן טבעי. כאן ההסבר שזה של הרב פרופסור לוינגר, בעזרת השם,
יש לפעמים הטבעות הן יותר רחבות בקצה העליון, הן יותר רחבות ויותר צורות, ובפנים נמצא קרום שהוא נקרא קנה, מצביל החלק החיצוני נקרא בשם גרגרת.
החיצוני הוא גרגרת והפנימי קנה.
זה בקנה.
בקנה.
כן.
בזמן שבולעים, אז הקנה יורד,
כשבולים הקנה יורד והמכסה מחסר כדי שלא ייכנס האוכל הקנה, אז הוא חס ושלום יכול להיכנס. אין מסיחים בשעת הסעודה שמא יקדים קנה לוושת.
אז הקנה נפתח כי מדברים,
כשמדברים נפתח הקנה המכסה, ואז יכול להיכנס לחדור לקנה פירורי אוכל, ואז הוא יכול לחנק, כן.
מצד שני, בזמן ש... וזה למדתם את זה לפני כמה ימים, את הנושא ששמותה. מה זה שמותה?
כן, שנעקרו...
ברגע שה... בתרנגול...
עניין של שמותה, כשתרנגול בולע, הקנה יורד למטה ומחר. והשוחט שחט אותו מעל הקנה.
בעוף זה מספיק. ההלכה הייתה,
בעוף
מספיק. אם הקדמת את החיתוך של הזה, אז הקרת, אז הוא עקור, אז אין קנה. ואז הוושת לא מועיל. אז ההלכה הייתה...
אולי נחזור על הפעולה הזאת של השמותה, כדי שיהיה יותר ברור, כן.
הפעולה של השמותה היא בזמן הבליעה של העוף.
בזמן הבליעה של העוף. הקנה יורד למטה.
אם שוחטים באותו רגע,
אם שוחטים באותו רגע, שוחטים למעשה מעל הקנה.
ואת הוושת, הוושת שוחטים, זה שלא יהיה. עכשיו רק השאלה, מה קרה קודם? אם קודם חטפתי,
אם קודם חתכו,
אז
אין קנה, אז הוא כבר לא במקום. כן.
אז זה טריפה.
הרי הוא טריפה.
התחלתי
קודם את הוושת, אז באופן בעיה.
לא מפריע שלא פגע בכלי אדם, רק שני אלה צריך.
זה הלכה.
כלי אדם למעשה מקפידים.
באוף חייבים להקפיד.
כן.
ובהמה למעשה זה מספיק.
זה כמעט אי אפשר.
אי אפשר כמעט.
זה בצד.
הם נמצאים ממש סמוכים לקנה ולוושת. גם זה יש לחברה. פה יש לנו את כל הדברים בתמונות.
כן. טוב, הנה הדברים הולכים ומתבהרים. כן, יש כאן, יש לנו גם כאן, כן, רואים את זה היטב. בבקשה. טוב, בואו נמשיך קצת. אם כן, אז כיוון שיש שני צינורות, אחד שנקרא קנה לאוויר ואחד שנקרא הוושת שהוא דרכו עובר האוכל לקיבה או לתרנגולת, לזבק ולקורקוון, זה מערכת העיכול של העוף, אז ברגע ששוחטים בעוף מספיק שחיטה של סימן אחד, רוב סימן אחד, ובמה צריכים את שני הסימנים. עכשיו, הקנה הוא נוקשה יותר והוושת הוא רך יותר, אז לכן אנחנו משתמשים, נראה בסוגיה כאן, בשני בדיקות יש המלצה כדי שזה יתאים לשני הקנים האלו בכל מקום. אם אתה בודק דווקא בדבר נוקשה כמו ציפורן, אז זה בדיקה טובה לקנה, אבל אם אתה בודק בבשר זה דומה יותר לוושת. נראה את זה בפנים. בסורה אמרי בישרה כן, אנחנו, כן, אם כן, הגמרא אמרה את כל הבדיקות, רווחה בר יעקב בדק לה בחוט השרה. בסורה אמרי, ביסרה אחלה, הרי הסכין חותך בשר של הבימה, לכן ביסרה לבדקה. אז לכן עיקר הבדיקה זה בבשר, מה זה או בלשון או בראש אצבעו. אחד מהשתיים זה מה שאנחנו בודקים, כן? אם יבדוק בדבר קשה יותר, ייתכן שלא יעבור, שיעבור מעל הפגם ולא ייכנס לפגימה. כן, אמר רב פאפה, צריכה, סליחה, אמר רב פאפה, עוד מעט נשמע קצת על הנקודה הזאת, אמר רב פאפה, צריכה בדיקה, הביסרה והתופרה. צריכים, הסכין צריכה בדיקה שנה כפולה, דאבל, על הבשר, בשר האצבע, וגם על הציפורן, והתלתה רוחתה. רוחתה, כלומר, הסכין יש לו את החוד, זה התחתית שלו שהוא חד, ויש, אם ניקח את צורה סכמטית גסה של הסכין, מה שאני עושה עכשיו עם היד, אז זה, למטה הוא מאוד צר, אבל הברזל הולך קצת ומתרחב, לא בצורה כזאת קיצונית. אם אתם זוכרים, כאשר דיברנו על שחיטה בסכין רותחת, והגמרא אמרה, שאלה, נכון, אתה... הסכין, החוט של הסכין שוחט קודם, אבל הברזל כולו לוהט והבשר נוגע בדפנות של הסכין, אז הוא פוגם אותו לפני שעשה רוב שחיטה, רוב קנה ובשת. אז הגמרא אומרת, הבשר, אם אני עושה חיתוך, הוא, אם זה הזה, אז ברגע שהסכין נכנס, הוא הולך ומתרחב, הוא בורח מה... אז בעצם הוא לא נוגע בדפנות. זה מה שגם כאן אנחנו ניפגש בזה. לכאורה, שזה שאנחנו בודקים התלת הרוחתה, זה ניגוד למה שאמרנו שם. אם צריך גם לבדוק את החוד וגם את הצדדים, מה הבעיה? אם אתה לא תבדוק את הצדדים, אז שאתה חותך, אז הוא יקרא את הקנה או הוושת, כן? יקרא אותו לפני שגמרת לעשות את הסימנים. אבל לפי מה שאמרנו קודם, לכאורה לא צריך היה לבדוק. בכל אופן יש כאן בדיקה. אם כן, רב פאפה אומר, צריכה בדיקה ביסרה והתופרה, ציפורן, והתלתה רוחתה. גם חוד הסכין וגם שני הצדדים הסמוכים אליו. אמר לי רבינה לרבשי, אמר לן רב סמה ברי דרב משרשיה משמח בשמחה, דאמרת למשמי דרבה. אז מאירים כאן כולם, לא יכול להיות שרבשי שמע את רבה, מפני שביום שנולד רבשי מת רבה. הכוונה, דרך של שמועה, צריכה בדיקה ביסרה ותופרה ותלתה רוחתה. באמת צריכים את הבדיקה הכפולה, ביסרה ותופרה. ביסרה זה רך, ותופרה זה הציפורן שזה קשה. זה לעומת הקנה והוושת כאמור קודם. ותלת ארוחתה, אמר לה, ביסרה ותופרה אמרי. זה נכון, אני, זה הרבה שהיא אומר, זה אני אמרתי. אבל התלת ארוחתה לא צריך לבדוק. ולמה? בגלל מה שאמרנו קודם. יקדה אמרי, שכך ענה רב אשי. הביסרה ותופרה והתלת ארוחתה, אני מסכים לכל שלושת הדברים האלו. צריך לבדוק גם בשלושה צדדים. זה אמרי, אבל משמי דרבה, זה לא שמועה בשם רבה, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מספרת הגמרא, רבינה ורב אחא ברי דרבה אבויתוי קמי דרב אשי. הם יושבים לפני רב אשי. רב אשי מסדר התלמוד, זה כבר סוף תקופת האמוראים. יושבים לפניו, הייתו סכין לקמי דרב אשי לבודקה. אז הביאו לפניו סכין בשביל לבדוק. היה מקובל שנגיד אם בא רב לאיזה מושב או לאיזה מקום, הדבר הראשון שהשוחט עושה הוא מוסר את הסכין לבדיקה. בימי ראשית המדינה, כשבאו מכל העולם עולים חדשים, קיבוץ גלויות, היה איזה יישוב אחד בדרום ש... היה שם השוחט, הוא בעצם היה גם הרב, הוא היה הכל. אבל הם לא למדו בישיבות, הם ידעו הלכות שחיטה פיקס, הכל נכון. אז במקרה באנו כמה בחורים לשבת שם, לא יצא לנו, נהגנו תמיד להיכנס למרא דאתרא, שהוא בבחינת מרא דאתרא הוא היה. נכנס לשבת, אז באופן אינסטינקטיבי הוא הראה לנו סכין, הוא פתח את הארון ומראה לנו סכין, כי זה אחד... אז אנחנו נבהלנו, אמרנו מוקצה, טוב, ולא נמשיך מה שהוא אמר, אבל אני רק אומר, זה היה טבוע בדם אצלם, להראות את הסכין לרב. אז אם כן, אומרת הגמרא...
זה היה יום טוב, לא?
לא, זה היה שבת. אז הוא הוציא, היה ליד זה גם שופר, כל כלי הקודש, הוא הוציא את השופר ואמר, נכון, גם זה מוקצה. זה, כן, היו יהודים יקרים, אבל לא למדו, הם היו מקומות נידחים בעולם, לא נזכיר אפילו מאיזה מדינות רחוקות, אז ידעו את הלכות, הלכה למעשה, אבל מוקצה זה כבר תחום יותר למדני, לא כך ידעו את הדברים. הלאה, אומרת הגמרא, כן, אז מה שהוא אמר לו, אביס רב עטוף רב תת ארוחתה אמרתי, אבל משמד רב לא אמרי, ספר את הגמרא, רבינה ורבך ברי דרב אבויית וקמי דרבשי, הייתו סכין לקמי דרבשי לבודקה, כמו שסיפרנו, זה הרגילות, זה גם הדין, כבון החכם כמו שנראה. אמר לי לרב אחא ברי דרבה, גם אם השוחט מאומן, בדרך כלל השוחט הוא עצמו מאומן על חידוד הסכין, זה אחד המבדקים הכי משמעותיים, הוא מכין את הסכין, אבל יש עניין כבוד החכם להראות לו. היום במשחטות יש הרי ביקורת גדולה, מכינים סכינים, אולי נשמע קצת את הפרוצדורות יש כדי לא להיכשל בזה. שם זה גם השחיטה היא מהירה ובכמויות גדולות. אם כן, אז רק נגמור את הקטע, נשמע קצת על העניין הזה. רבינה ורח אברי אבויית וקמי דרבה שהיא הייתו סכין לקמי דרבה של וודקה. אמר לי לרב אחא ברי דרבה, ביטקה, תבדוק אותה בבקשה, בתקה, תופרה והביסרה והתלתה רוחתה. זה היה מבחן עקיף. אז הוא עשה טסט מעשי, כן, מבחן מעשי, וזה מה שהוא עשה, אז הוא אמר לו ישר כוח, ישר. עשית יפה, חן אמר רב כהנה שכך צריך לבדוק, רב ימר אמר, התופרה והביסרה, תופרה כאמור זה ציפורניים, דיקה על האצבע ועל הציפורן, בסדר, על הלשון ועל הציפורן, זה בסדר, צריכה, התלת הרוחתה לא צריכה, מספיק לבדוק בחוד הסכין, מי לא, הנה הוא מביא ראייה מה שלמדנו למעלה, מי לא אמר רבי זירא אמר שמואל, ליבן סכין, סכין שחיטה שהוא ליבן אותה באש, ליבן כי הברזל מקבל הדמימות, חזה חזקה מאוד והיא נוטה ללובן. ושחט בה שחיטתו כשרה. אנחנו לא חוששים שהסימנים נשרפו מהצדדים. למה? חידודה קודם לליבונה. קודם כל, באופן עקרוני, החוד הוא שחותך ולא הליבון, הברזל המלובן. כי החוד הוא כל כך דק. שהוא כבר איננו מלובן, הוא דק שבדק. אז מה אתה חושב? קצת יותר למעלה. אז זה כבר, כמו שקשי על הנעיק הצדדין, הגמרה שאלה, בסדר, החות, חותך ואיננו שורף, אבל מיד הוא פוגש את הצדדים, והם כן מלובנים. ואמרינן, בית השחיטה מרווח רווח, פשוט התנועה, אולי בגלל העצבים או בגלל הגמישות של הבשר, ברגע שאתה חותך הוא מיד נפתח, כמה שאתה חודר יותר פנימה הוא נפתח כדי לאפשר את החיתוך, כנראה מאיפה זה נובע. אולי נשמע קצת על הנקודה הזאת. כן.
יש לי להבין מה זה תלת רוחתה.
תלת רוחתה.
איך משחיזים סכין? את הסכין משחיזים.
איך משחיזים סכין, כן.
בדרך כלל משחיזים את הסכין משני הצדדים. כזה פה, עובר על האבן, בצורה שצד הסכין, וכמה שהסכין יותר שטוחה, הצד הוא קצת יותר ארוך, והחוד נעשה יותר חד.
כמה שיותר מטה השוחט את הסכין לשכיבה, אז החוד יותר ארוך.
היה פעם ויכוח אצל החסידים שהיו משחיזים את הסכין רק מצד אחד.
חסידים היו משחיזים פעם הסכין מצד אחד.
ואז היה רק צד אחד הסכין, והצד השני היה כל ישר
לגמרי. אבל זה
שוחט. זה שוחט, אז אחד.
הסכין היה אחד מצד אחד והיה ויכוח הלכתי אם זה קשר או לא.
אנחנו משחיזים סכין ובדרך כלל משחיזים את הסכין, זה חשוב. מי שמשחיז סכין צריך לדעת שהוא צריך כל פעם להשחיז את כל הסכין מתחילתו ועד סופו.
ההשחזה היא מתחילתו ועד סופו בלי הפסקה.
סכין שהוא עולה ויורד.
אחרת תקבל סכין שהוא עולה ויורד. בתנועה אחת מתחילה ועד סוף.
עכשיו אם יש פגימה במקום אחד, בכל זאת צריכים להשחיז את כל הסכין לאורכו, אחרת הסכין מאבד את צורתו. ושני הצדדים האלה הם למעשה, אם אתה בודק עם האצבע עובר למעלה, על החוט, מהחוט הלוך וחזור, אנחנו עושים 12 בדיקות.
12 בדיקות.
12 בדיקות, יש מקום שכתוב, הושחתתם בזה.
הושחתתם בזה, גימטריה, זה, זין, ה' זה 12.
6 בדיקות, פעם הלוך ופעם חזור.
6 בדיקות, פעם הלוך ופעם חזור.
פעם הלוך וחזור על כל צד, זה 6 בדיקות.
על שני הצדדים ועל החוד, זה 6. פעם לאט, פעם מהר. אז יחד 12.
השאלה, מה גודל הפגימה? פגימה כלשהו. ואתה רק מרגיש פה באיזושהי צורה, זה כבר סימן שיש פגימה. זאת אומנות שצריכים ללמוד אותה.
כן, יש פגימה.
הרבנים בכלל לא לומדים את זה ולא יודעים את זה. אם צריכים רק לעוד סכין, אז יש כמובן בעיה. אתה מראה סכין לחכם, והחכם לא יודע לבדוק אותו. אז חבל. כדאי בדרך כלל לדעת. מי שילמד פעם להוראה באיזושהי צורה, שגם יתאמן בזה לבדוק.
כן, חוץ מידיעת ההלכה, צריכים גם את התחושה. מה זה? נכון, זה...
יש הבדל בין לדעת ולהשחיז סכין,
בין... התיאוריה והמעשה.
שם הוא מגיע הרבה דברים פרקטיים. אחד הדברים הפרקטיים שהוא מביא שם זה איך לשמור על הסכין שהוא תמיד יהיה בדיוק באותה זווית. הוא לא תמיד באותה זווית, השפזה לא שכרה בכל הסכין. אז הוא עושה מין איזה מין איזה כלי שמעביר את הסכין בזווית מסוימת. עכשיו אם הזווית היא מדי חדה, מדי חדה, אז הסכין חד מאוד, אבל קשה להחליק אותו. ברגע שאנחנו עושים קצת להחליק אותו, סכין שמחליקה, אם עושים קצת יותר גבוה, אז מיד שוברים את כל החוט. אז חשוב מאוד שהסכין יהיה חד וחלק.
חד וחלק, וזה הפתגם המפורסם.
לימדו בזמנו, ותמיד בחיים, שחד זה סכין שאתה מביא אותו ליד, בישרה,
חד על הבשרה, ואתה יכול לקלוף את האור בלי לפגוע בבשר.
אתה קולף בעדינות, אתה עובר את העדינות, אתה קולף שפה קטנה של אור, כמו שצריך להיות בקולף.
מהאחות שלו.
אבל זה פשוט נותן לך תמונה כמה סכין חד. רק אתה בודק אותו בזה, ויש צורות שונות של הדבר. עכשיו דיברנו על האחרונה,
העניין הזה של החוד אל מול החום של הדפנות שהבשר.
מה שקורה למעשה,
מרווח רווחה.
מה שקורה למעשה הוא שהאדם שמחזיק נניח עוף, הוא מחזיק אותו בצורה כזאת, שהוא מחזיק אותו ביד אחת, ואת הצבא הוא מותח אחורה.
כיוון שהשוחט מחזיק את העוף או את הראש של הבהמה במתיחה, הוא מחזיק את זה במתיחה, וממילא כשהוא שוחט, אז הצוואר מתרחב לצד, לכן זה מחזק את מה שהגמרא אומרת, מרווח עברה.
זה
פשוט, הנה יש הרכוח, ידיעה פשוטה. אני חשבתי שגם יש איזו תנועה של השרירים,
יש דיון בשאלה, יש דיון מעניין בשאלה היום באמריקה, ועכשיו גם באירופה, כמעט ברוב המדינות, צריכים לשחוט עומד.
באמריקה ואירופה צריכים לשחוט את הבהמה כשהיא עומדת. אנגליה יש חוק ש...
מה קורה?
מה הסיבה? למה דווקא...
שהצער בעלי חיים הרציני ביותר, לדעתי היחיד, זה להפוך את הבהמה על הראש.
הצער בעלי חיים הכי גדול
כש... אני חושב שזה לא כואב, יכול שזה לא כואב. אני חושב שזה לא כואב, אבל יכול שכל אחד מכם יסכים שאם יקחו מכשיר, יפיר אותו עם הרגליים למעלה, בראש למטה, להגיד שזה לא נעים.
אז באנגליה הרגשה...
יש סבל, סבל פסיכולוגי. אז מה הוא? אז לא צריך להשקיע כתבים. אז מה הוא עושה? אז יש ויכוח. אם אתה בהמה היא חופשית ואתה שוחט, אז באמת הראש ייפול למטה.
הראש יכול ליפול למטה.
ואז זה סוגר. ואז זה
סוגר.
ולא נפתח. אז מה
הוא עושה? כנראה שלא נפתח. יש מכשיר שמותח את הראש כלפי מעלה, גם אם חותכים מלמטה, כמו שגזרו שם. יש חשש שהוא ימתח אותו, כאילו יקרא אותו, במקום שהסכין, או שזה במהירות, בקצב.
נזכור דבר אחד, דבר שלפעמים לא חושבים עליו. אנחנו מדברים על דרסה.
דרסה זה לחץ על הסכין במקום הולכה בהובה.
יא דרסה,
אסור ללחוץ על הסכין שיחתוך בבת אחת, זה דרסה. כמו שחותנים צנון. צריך להוליך הלוך ושוב. צריך איזה לחץ מצוין. או לדוגמה, האור של הצוואר של הפרה, זה האור של הנעליים. אמנם אחרי שמייבשים את זה.
לחתוך אור.
לחתוך אור, אתם מוכרחים קצת לחץ. הלחץ בתנועה של הלוך ושוב. למשל סכין לחם. חריצים. סכין לחם דווקא אם יש לו פגימות. מה עושות הפגימות?
קורעות
את הלחם. אז אין הרבה. אז יש הרבה פירורים. בסכין חד מאוד אין פירורים. השחיטה חותכת חלק מאוד, בסכין חדה.
הם לא משתמשים בסכין חד לגב חלק.
בחדרי ניתוח לא משתמשים בסכין חד חלק.
שקצת
יגרד.
הם מעוניינים שקצת יגרד.
ברגע שאתה פותח עם סכין.
כשאתה קורע, עוצר את הדם. חד וחלק, אז צינורות הדם יוצאים כמויות גדולות יותר של דם. השיטה של החיתוך בחד עוזרת להוציא את הדם במהירות.
שזה פחות כואב. כל אחד מכם כבר נתנסה פעם לחתוך את היד שלו, לחתוך איזשהו מקום עם נייר או עם משהו חד שחתך, ופתאום אתם רואים שהיד כתובה, ואיפה יוצא הדם? אני לא רואה. הכאב מתחיל רק בזמן. הכאב מתחיל בזמן שהאור נסגר, נוגע נגיעה את הכל. האור אחד נוגע בשני. עכשיו, בזמן השחיטה, הכל נפתח. אז אין כאב.
בזמן השחיטה אין כאב, כי הכל נפתח. הכאב, למשל בחיתוך ביד, זה כאשר שתי שכבות האור חוזרות ומתאחות.
מראים פה את הדרכים. איך בניתוח חשוב לעשות זה בבת אחת, בלי הפסקה, לא להתעכב.
בניתוח חיתוך מהיר.
בניתוח קצת לקרוע.
צריך קצת לקרוע, למנוע זרימת דם חזקה. בשחיטה מעוניינים שיפתח.
כן, יש כאב, אבל נותנים דם משהו נגד הכאב, כך שהכאב הזה לא כל כך משמעותי. אבל זה המשמעות של השחיטה כפי שהיא, למשל.
זאת אומרת שבשחיטה יהודית של בהמה, אז הבהמה מושכבת ותופסים את הראש במכשיר מיוחד?
איזשהו מנוף, יש גם שצופים אותו ביד, רק שבהמה יש לה התנגדות מאוד חזקה.
על...
ביד אתה לא תצליח להחזיק, אז היא במקב זבק, אם באותו רגע שייתן מכה, אם באותו רגע השוחט שחט, אז הזכית של העוף, אז השחיטה לא תהיה בסדר. מחזיקים את זה כל זמן השחיטה.
שני דברים, זאת הזדמנות, היום באירופה, בהולנד, בכמה מקומות, אסרו שחיטה יהודית, אלא אם כן יסכימו, יש מדינות שיתנו מיד אחרי השחיטה מכת חשמל. זה מונע היציאה.
יש כמובן כמה דברים בנושא הזה.
כן.
אם נכנס לנושא של השחיטה,
דרך אגב, זה לא דעת. כל הזמן... אולי אנחנו נשים כאן, אני אסביר...
יש שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא הנקודה האנטישמית. בכל מקום שיהודים חיו, אז התחילו להתקיף אותם, אבל להתקיף ישר זה לא הגון. אז צריך דרך להתקיף אותם בעקיפין. למשל, צער בעלי חיים, זה דבר שכואב לאנשים.
טוענות.
וכמובן, זאת דרך שהייתה בשוודיה, והייתה אחר כך בגרמניה, וקודם בשוויצריה, שאמרו, אסור לשחוט. ברגע שיהודים יצאו מהגטאות ופגשו אותם, אז הדבר הראשון התחילו לעשות להם צרות עם השחיטה. היום, ובאמת, בהיסטוריה, הראו להם שזה לא כל כך פשוט. אני כתבתי על הנושא הזה גם כן ספר שלם שכתבתי על שחיטה וצער בעלי חיים, על הצד הרפואי, והוכחתי שהשחיטה היא לא יותר גרועה מכל שיטה אחרת. היא לפחות, יש לה יתרונות על גבי השיטות שיטות התביחה המודרניות ביותר. וגם בהם אנחנו לא יכולים להוכיח שאין צער בעלי חיים, לפעמים יותר גדול אפילו. ובאמת, לפני כמה שנים היה ויכוח גדול באירופה, והפרלמנט האירופאי קבע שאין סיבה לאסור בכל אירופה את השחיטה. אין סיבה. אבל היום יש בעיה קשה שהיא בכלל לא בעיה יהודית, היא בעיה מוסלמית. בכל מקום בעולם המוסלמים מתרבים ו... שוטפים את הארצות. ולכן יש שאלה, האם לתת לאסלאם להתפשט או לא. והיה למשל בשוויץ לפני כמה חודשים ויכוח, משאל עם, שם כל דבר גדול הולך במשאל עם, האם מותר לבנות צריכים של מסגדים. והרוב של עם החליט שאסור. למרות שהיהודים דווקא היו בעד זה. ואמרו, אנחנו לא נלחם נגד המסגדים, מפני שמי יודע, יום אחד זה יבוא נגד בתי כנסת גם כן, באיזושהי צורה. אבל אסור. בצרפת אסור לאנשים ללכת, לאנשים המדיות, כמו שקורא לזה, רעולות עם רעלה לכל הגוף. יש היום בעל שמכריח את אשתו ללכת ברעלה בצרפת, יכול לקבל קנס עד 3,000 אירו, ואישה שהולכת...
מה אכפת להם
איך
שלובשים?
מה?
מה אכפת להם מה שהאנשים
רוצים? לא, זה הם טוענים...
לאפשר להם את
התערבות... לא, הם טוענים, הם טוענים... יש על זה גם דברים שיש בהם היגיון. אז התנאים ההיגייניים הם לא כל כך פשוטים, אם היא לא יכולה ללכת לשום בית שימוש, היא גם לא יכולה לעבוד בשום מקום, היא לא יכולה לעבוד, יש בעיות סוציאליות, יש כל מיני דברים ש... שהבעלים בעצם רוצים לשעבד את הנשים, ולכן הם דורשים מהן את זה, ואז הן לא יכולות לעשות שום דבר. אז נגד זה, יצאו נגד זה, מפני שההתרבות של האסלאם היא גדולה. דרך אגב, דבר מעניין, יש היום גל גדול של אנשים שרוצים להפסיק להיות נוצרים. אז הם באים אלינו ואומרים, אנחנו רוצים להתגייר. השאלה, למה אתה רוצה להתגייר? מפני שאני לא רוצה להיות נוצרי. לא מפני שהנצרות לא מחייבת אותם בשום דבר. ואז הולכים, ואז אנחנו דוחים אותם, ואם אנחנו דוחים אותם, אז הם נעשים מוסלמים. ואני אומר, כמה פעמים העליתי את הנושא, האם לא צריכים לחפש דרכים כדי לקרב אותם, מפני שאותם אנשים, ברגע שהם נעשים, הם רוצים להיות יהודים, מפני שהדת הנוצרית אינה מחייבת אותם בשום דבר. הדת היהודית דורשת ממך להתפלל 3 פעמים ביום, וזה דורש. הם מחפשים שהדת תדרוש ממך משהו. אז עכשיו...
אבל להתחייב להקים תנועה של בני נוח, ואז...
טוב, הם רוצים להיות, הם רוצים דת, הם לא רוצים להיות נוטרליים. הם רוצים להיות... אני רק רוצה לומר, זו בעיה, זאת בעיה שדרך אגב קיימת. ולכן יש גם בעיה של... בצרפת אומרים שיש כ-30,000 התאסלמויות מדי שנה. של נוצרים שהופכים להיות מוסלמים. אז המוסלמים לא רק מתרבים, אלא הם גם מתרבים בזה שאנשים הולכים ומתאסלמים. וזה רוצים למנוע שלא יהיה, לא יהיה חוזק כל כך חזק. אז לכן הם באו למקומות שונים ואמרו, נעשה חוקים שיאמרו, שיקשו על המוסלמים. והמוסלמים דורשים את השחיטה. ובין השחיטה היהודית לשחיטה המוסלמית יש הבדל בין יום ולילה. אבל השאלה אם אפשר להסביר את זה לגויים. ואני חושב שיש ויכוח גדול בין היהודים. האם ללכת עם המוסלמים או ללכת נגד המוסלמים. אם נלך עם המוסלמים, אז תהיה מלחמה של השחיטה, של השחיטה יחד. מצד שאם נלך נגדם, אז אנחנו מחלישים את הכוח הזה. מצד שני, אנחנו אומרים שההבדל הוא, למשל, אני הייתי באיזה ויכוח בחברת צער בעלי חיים בווינה. ושם אני אמרתי שהשחיטה היא הומנית, מפני שיש דרישות, שיד, רסח, חלדה, גרמה, עיקור. אנחנו צריכים ללמד את השוחט, הוא חייב ללמוד, להשחיל סכין וכו' וכו'. והמוסלמי שהיה מולי אמר, אצלנו הכל שוחטים, לא אכפת לי מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. קח סכין, יחתוך את הצוואר וזהו. אז אמרתי להם, למוסלמים, כדי שלא יאסרו לכם, תלמדו גם אתם את האנשים. ותחתיתו, לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהמשנה הראשונה של חולין תלך אצלנו גם כן הלאה, הכל שוחטין. הכל שוחטין, בא כל שוחטין וכו', כל מה שתלמדו עכשיו פה. זה הכל, זה הכל, זה הגישה של האסלאם. האסלאם הוא מאוד רדיקלי בנושא זה. אז עכשיו השאלה כמובן, מה עושים? ועכשיו, הולנד, בהולנד הם הגיעו למסקנה שהביאו לבית הראשון, זה עדיין רק בבית, יש שם שלוש אינסטנציות, הבית הראשון החליט שהשחיטה היא אסורה. באירופה, חברות צער בעלי חיים הרגישו שאי אפשר לעשות משהו כלל אירופאי. עכשיו הם מנסים להביא משהו חדש. הם אומרים, אולי נלך בכיוון אחר. בארץ השחיטה האשכנזית נפתחה בשנת תפרש למד ג'. קודם הייתה רק שחיטה ספרדית. למה? מפני אם זה בא מהספרדים או זה בא מהערבים, זה לא ידוע לנו. יש באסלאם חוק שהשוחט צריך להיות אבן אברהים, מזרע אברהם. ולא צריך להיות מאמין, אבל הוא צריך להיות אבן אברהים. והם אמרו שאנחנו יודעים שהספרדים הם עשו מדורי דורות הם אבן אברהים, אבל אם האשכנזים הם אבן אברהים זה הם לא יודעים. הם לא רצו. ואז בא בשנת תפרש למד ג' המועצה המוסלמית העליונה בדמשק החליטה שגם האשכנזים הם אבן אברהים, מבני אברהם. ומאז באותה שנה פתחו את השחיטה האשכנזית. מפני שגם שלא יכלו לשחוט. למה אשכנזים לא שחטו קודם? שערבים לא אכלו את השחיטה. ואז מה הייתה הבעיה? מה עם כל הטריפות ומה עם כל החלקים שאנחנו לא אוכלים? וזה ייקר את הסיפור כל כך שאי אפשר לשחוט. עכשיו אותה בעיה עושים עכשיו חברות צער בעלי חיים באירופה. הם אומרים, אתם רוצים לשחוט? בבקשה, תשחטו. אבל מי אומר שאנחנו צריכים לאכול את הטריפות שלכם? ואת החלקים שאתם לא רוצים לאכול. אנחנו נעשה תעמולה שלא יקנו את החלקים האלה. עכשיו הם מנסים להעביר חוק. מנסים להעביר חוק בפרלמנט האירופי, ואנחנו ברגע עובדים נגד החוק הזה, אני מקווה שנצליח, עד עכשיו זה הצליח. הם רוצים להעביר חוק שכל בשר שישחט, יהיה כתוב עליו, נשחט לפי חוקי הדת. לא משנה, אסלאם, חוקי דת. ואז יוכלו להגיד לנוצרים, אל תקנו. ואם לא, אם הם לא יקנו את כל הטריפות, אז אנחנו לא נוכל לשחוט. כי זה לא... אז זו השאלה אם המוסלמים ירצו לקנות, שוב, זה, שוב, זה שוב נקודה, אם, אנחנו, אם המוסלמים או נגד המוסלמים. אם נלך עם המוסלמים, אז הם יקנו את זה. ואם נלך נגד המוסלמים ונגיד שהשחיטה שלי יותר טובה, אז המוסלמים יגיד, טוב, יש לכם טוב, תאכלו אתם את הבשר, אם זה יותר טוב. זאת נקודה די קשה שהיום הולכת באירופה ומסתבכת מה רוצים פה. כמובן שיש עוד צד אחד, וזה צד הכלכלי של המדינות, הן מעוניינות. בשוויץ אסורה השחיטה מהרבה שנים, והיא נאסרה ב... השחיטה בשוויץ נאסרה בשנת 1894 או 5.
היה עניין שבין
זה הוא עלה ברבנות הראשית, גם השאלה הזאת הוא עלתה ברבנות, אבל קודם נגמור את הנושא הזה. ואסרו את השחיטה במשאל עם. ובמשאל עם הזה היה איזה טעות, ולכן בית המשפט העליון קבע שזה לא נוגע רק לבהמות, לא לעופות. השחיטה של עופות מותרת. וזה נמצא לא רק בחוק, זה נמצא בחוקה. שאסור להוציא דם לצורכי הריגה בלי חימום. היה בחוקה בשוויץ. נכנס לחוקה, כשעשו את החוקה, נכנס לחוקה. בשנת 1974 היה דיון נוסף, ושוב פעם עם משאל עם, והעבירו, זרקו את זה מהחוקה החוצה, ונהיה חוק. זה נמצא בחוק צער בעלי חיים. יש הבדל גדול בין חוקה לחוק. דברים שבחוקה אי אפשר ככה לשנות אפילו באופן ארעי. דברים שבחוק אפשר להוציא הוראה זמנית. ועכשיו, לפני כמה שנים, רצינו עוד פעם להעביר את זה, אבל בסוף אמרתי שלא כדאי להעביר את זה למשאל עם, מפני שחברות צער בעלי חיים, מה הם יעשו? הם יביאו את הטלוויזיה והראו איך שוחטים והאדם מתפזר לכל הכיוונים, והבהמה הזאת עומדת ומשקיעים ואם תראה את זה לעם, אז העם לא מבין אם זה צער בעלי חיים או לא. בשביל העם זה צער בעלי חיים. אני חושב שאף אחד מכם, כל מי שהיה פעם בבית המטבחיים, הוא לא יגיד שזה תענוג לראות את זה. אז אם מראים את זה בטלוויזיה, אז כולם יגידו, אז לא, אסור, למה להתיר? אבל הצלחנו לעשות את זה בצורה כזאת, שזה נכנס לחוק, אבל נכנס לחוק גם כן, שאפשר לייבא בשר כשר. הם רצו גם לאסור את היבוא. אז זה נכנס בחוק, בסעיף בחוק, שמותר לייבא.
לשוויץ.
מותר לייבא לשוויץ, מאירופה, מותר להביא בשר בחוק, בחוק. זה עד עכשיו היה...
חוקה.
לא, זה היה מחווה אל היהודים. אבל יכול כל פעם לשנות, יש חוק ש... שמאשר להם את זה. ויש רק חוק שאוסר, ואם יש מצב כמו במלחמת העולם השנייה, שהשוויץ הייתה מבודדת, אז היה אי אפשר להביא, והרבה מאוד יהודים הפסיקו לאכול כשר. 6 שנים שלא היה אסור לאכול בשר, זה הייתה בעיה בשביל היהודים. והרבה מאוד מטבחים, היו רבנים שמוטב להמם את הבהמות, מה שיש צדדים שאפשר, אמנם רוב הגדולים לא מסכימים, אבל יש צדדים להתיר. היו רבנים שאמרו, אז נתיר את זה כדי שאנשים לא יתרגלו לאכול טריפות. שכל הבתים האלה שהתרגלו לאכול טריפות במשך כמה שנים לא נהיו קשרים אחרי זה.
האימום זה לא צער בעלי חיים? אימום זה צער בעלי חיים?
השאלה היא איך עושים את האימום.
אדם שמקבל מכה על הראש.
רגע, זה לא מדועל, אפשר לעשות את זה באמצעות זריקה, באמצעות שיטות שמשלמים בבית חולים. כמו שטענו לי תמיד שזה בבית חולים, אז אמרתי, אבל יש הבדל בין בית חולים. בבית חולים עומד המרדים, ותפקידו הוא לדאוג שהאיש לא ימות. ושם אתה, בין כאן, יחק הרוג תומם, לא אכפת לי שתמות כבר קודם. עכשיו, מה שאתה שאלת, עדר בן פגועה, זה היה ויכוח גדול פה בארץ. זה פעם, פעם העליתי את זה, פעם העלה את זה מישהו אחר, לרבנות הראשית. אם נעשה עדר בן פגועה, אז כל השחיטה היא דרבנן, וכל הטריפות לא יהיו קיימים. כדי להסביר מה זה בן פגועה, אני לא יודע...
אז ישכחו אחר כך את הדרך.
כולם יודעים מה זה? לא. כן. יש דבר, יש הלכה מעניינת. שאם שוחטים פרה והיא ממליטה או פתחו אותה אחרי השחיטה ונולד עגל או עגלה, העגל הזה דינו שחוט, מפני ששחיטה עובר בתורשה. וההלכה היא שאפילו בין 5 שנים וחורש בשדה דינו שחוט. אפשר להרוג אותו, מדרבנן צריך שחיטה, אבל מצד הדין אפשר לעשות איתו הכל. אז יש פה הצעה מאוד מעניינת, בואו נעשה את כל העדר בארץ, נשחוט את כל הפרות בהיריון גבוה, ואז יהיו לנו עגלים ועגלות שכולם יהיו שחוטים מהרגע של הישראל. אבל יש דבר מעניין. אמרת, וההמשך של הסיפור הוא כמובן... זה דבר תורשתי. עכשיו, אם הבן פקועה זה, אם הפרה שהיא בת פקועה, המליטה, זה הבלת שלה גם שכנשחות. זה הולך לאורך כל הדורות. יש רק בעיה אחת, שהיא בן פקועה בעל בהימד אלמה, האבא הוא בן פקועה או האמא היא בן פקועה, אז עכשיו יש מצב כזה, העגל שנולד הוא
חצי
שחוט. וזה נקרא הפסקה באמצע השחיטה, זה שהייה. בהלכה בשולחן ערוכי, שבן פקועה שבעל בעימד אלמה, אותו הולד אין לו תקנה. אין שום פתרון.
שחוט וירטואלי.
הוא שחוט וירטואלי, הוא שחוט, דינו כשחוט. דינו חצי שחוט. ועכשיו, מרגע המלטה עד רגע השחיטה, זו הפסקה שהיא ודאי יותר משיעור של שהייה, זו הפסקה באמצע השחיטה. אז אין לך שום ברירה. עכשיו היה ויכוח, האם באמת אנחנו יכולים לעשות את הסידור הזה בארץ ככה, שכל העדר, מדן ועד באר שבע, כולו יהיה בן פקועה, ולא יביאו לארץ אף בהמה אחרת ממקום אחר, שהיא לא בן פקועה. ושבהמה אחת שתבוא לכאן, תעשה לנו בעיות, תקלקל את כל העסק. לא, בשום מקום לא עשו את זה. אז זה תיאורטי. אבל עכשיו, ברבנות בינתיים, זהו עלה פעם האחרונה בתקופתו של הרב בקשי דורון, והוא כותב על זה, יש תשובה בספר שלו, שהרבנות הראשית החליטה שכל עגל שנולד בבית המטבחיים, או בזן השחיטה, להרוג אותו על המקום.
לשחוט אותו
על המקום, כדי ש... אין גם דין של 8 ימים יהיה תחת אימו, גם זה לא קיים, הרי זה שחוט מההתחלה. אז אפשר מיד לשחוט אותו ומיד להמשיך בסיפור, מפני שחס ושלום יבוא עגל שהוא בן פקועה לתוך העדר הישראלי, אז כל העדר יהיה אסור. מאותה סיבה, מפני שהוא יבוא, יאסור את ה... אז עכשיו או הכל או לא כלום. וזאת כמובן שאלה בעידן הגלובליזציה היום, שהכל הולך... עולמי, איך אתה יכול למנוע שלא יעבירו איזה זרע של איזה פר מאיזה מדינה לכאן במטוס, ואז ירביעו פרה ואז פסרו את כל העדר. אז זו התלבטות גדולה, מפני שיצטרכו לעשות פה הסגר שהוא הרבה יותר חמור מאשר חרמות שהיום הממשלה אתמול עשרה.
היו שם שערבו עדרים שלמים בגלל מחלה או לא מחלה.
כן, זה קורה. פה בארץ אנחנו, ברוך השם, אין לנו מחלת הפה והטלפיים. אבל יש במצרים יש פה וטלפיים, בסוריה יש פה וטלפיים. ובזמן, בשנות ה-50, היום פחות אקטואלי, בשנות ה-50, עד שנות ה-60 המאוחרות, הערבים העבירו במיוחד פרות חולות מעבר לגבול. שלחו אותם.
בתור חבלה.
כן, והישראלים לקחו אותם לבית המטבחיים והדביקו את כל הדרך עד שם. מאות של פרות נדבקו במחלה הזאת, שהיא מחלה מאוד 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 מתפשטת מאוד מהר. באמריקה המחלה הזאת הוכחדה בשנת 1915 או משהו כזה. בשנת, לא יודעים בדיוק מי היה, אבל בזמן מלחמת העולם השנייה הגיע איזה פליט מאירופה וזרק נייר של סנדוויץ' באיזשהו מקום, והנייר הזה היה בו סנדוויץ' בשר מאירופה שהיה נגוע. ועד שהאמריקאים גילו את זה, אז זה יקר להם כמה שבועות. הרופאים כבר לא הכירו את המחלה הזו בכלל, עד שזה פרץ. ואז הם החליטו שהם יעשו את זה רדיקלי לגמרי. אז הם עשו בור גדול והכניסו את כל הפרות של האזור, 37-40 אלף פרות, ירו עליהם במכונת ירייה וקברו אותם כולם באדמה כדי להיפטר מהמחלה. זה נזק כלכלי כל כך גדול שהיה כדאי להם לעשות את זה. אז עכשיו השאלה, אם אנחנו בתור מדינה קטנה סגורה נוכל לפתור בעיות כאלה. אבל אני חשב, העליתי את זה פעם בהזדמנות, העלו את זה כמה בפעם הראשית שזה הועלה, זה היה ברבנות הקודמת, ואז הרבנות הראשית החליטה שזה לא בא בחשבון. תלמדו קצת, כן. מה שאני אביא לכם זה את הספר, אני אשאיר אותו פה כדי שכולם יוכלו לעיין בו. פה יש פשוט,
אם אתם
לפי הדף כל הדברים האקטואליים,
למכון אני חושב. טוב, אז אנחנו לומדים סוף י"ז עמוד ב'. אז תודה רבה לרב פרופסור שלזינגר, הכניס אותנו. זה רק הקדמה למבוא להרצאה. אנחנו נעשה כך שביום שהוא יבוא נקדים אולי חצי שעה, כן? נבוא ונקדים חצי שעה כדי שלא נפסיד את הדף. בדף היומי יש בעיה, כל עצירה, אבל מצד שני דברים מאוד מאוד חשובים ומעניינים. תרגולת, כן. אמר רב אונה ברב קטינה, אמר רבי שמעון אלעקי, שלוש גימות הם. יש שלושה דינים שפוסל בהם פגימה, ויש להם שיעור אחד בכמה נושאים, לא רק בשחיטת בהמה. אחד, פגימת עצם בפסח, הרי לא תשברו עצם, אסור לשבור עצם, אז מאיזה רמה שבירה יכולה להיות קלה ויותר חזקה, מאיזה רמה אתה עובר על שבירת עצם. אז הוא אומר, זה הדבר האחד, פגימת אוזן בבחור, ידוע שבחור שייך לכהן, ברגע שנופל בו מום, אז בתור בחור הוא צריך להיות קרב במקדש. היום נזהרים מאוד, גם כן פרשה שצריך להסביר בארוחה, נזהרים שכל העדר לא ייוולד בחור על ידי שותפות עם גוי, כל מיני טכניקות. על כל פנים, אם נולד בחור, צריכים לשמור אותו, יראה בעדר עד שיפול בו מום. אבל הבעיה במום הזה, צריך חכם שיתיר את המום, מום קבוע וכו'. אז הוא אומר, יש אחד הפגימות, יש שרשרת, מתחילים באוזן, כי זה הדבר הראשון שמופיע שם במשנה. פגימת אוזן בבחור. אם האוזן פגומה, מה גודל הפגימה, החריץ שנוצר באוזן, כדי שזה יתיר את הבחור, להיות כבעל מום, ואפשר לאכול אותו כחולין עם המגבלות הקטנות. אז זה דבר נוסף. ופגימת מום בקודשים לגבי הקרבה, לגבי קורבנות. כן, יש לנו כתוב, עכשיו הוא יגיד גם לגבי המזבח, שם כתוב, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלומך, וכמובן לא זובחים על המזבח, לצד המזבח, אבל בשביל המזבח. אז רב חיסדא אמר, אף לפגימת סכין, זה אותו שיעור שדיברנו על הפגימות הקודמות. אז אם כן ראינו כך, עוד פעם נעבור במהירות, אמר רב שמעון מלקי שלוש פגימות הם. אחד, פגימת עצם בפסח, לגבי קורבן פסח שאסור לשבור עצם. שתיים, פגימת אוזן בבחור, כדי להטיל בו מום שיחשב בעל מום שאפשר כבר לשחוט אותו לחולין. פגימת מום בקוצ'ים, בקורבנות. ורב חיסדא אמר, אף לפגימת סכין יש אותו שיעור. אז למה רבי שמעון לא הזכיר פגימת סכין? לכאורה הוא אמר רק שלוש, יש ארבע, שבחולין לא כמיירי. הוא דיבר לגבי קוצ'ים, אבל סכין שנוגע גם לשחיטות חולין, אז ודאי הוא עסק בנושא של קוצ'ים, וכולם פגימתם כמה השיעור שנחשב פגימה. כמו ששמענו קודם מהרב לוינגר, שיש פגימה קלה קלה ויש פגימות. אז איך אנחנו יודעים את השיעור? כולם פגימתם כדי פגימת המזבח. ידוע לנו שהמזבח גם צריך להיות שלם. המזבח יש בו אבנים, ובין האבנים יש סיד וזפת. אז עכשיו השיעור כאן קצת שונה. הכתוב, מזבח, איך הלשון? אבנים שלמות תבנה, אסור שיהיה פגום. אז אם כן, וכולם פגימתם כדי פגימת המזבח. עברנו לדף י"ח, אז צריך כאן מישהו שיגיד שמש בגבעון דום, כדי שנספיק את הדף. וכמה השיעור של פגימת המזבח? כדי שתחגור בה ציפורן. מה זה תחגור? שתתעכב, או תתעכב, או מלשון מה שעשינו אצל בלעם, חיגר, שקשה לו ללכת. כן, לא הולך ישר. אז יש כאן במפורשים, הפשטות הפירוש, לשון עיכוב. כן, כדי שתחגור בציפורן, אבל גם מלשון חיגר, החיגר לא הולך ישר. מי טבעי, כמה פגימת המזבח? רבי שמעון בן יוחאי אומר, טפח, טפח זה 8 סנטימטר או 9.6. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כזית. אבל לפי כולם זה יותר מכדי שתחגור בציפורן. מה זה תחגור בציפורן? זה משהו, כמה מילימטר? אולי מילימטר, פחות. חצי מילימטר, כמה זה צריך להיות, הפגימה מין? כמה? כמה? אי אפשר לראות. כן. אומרת הגמרא, אז מה אתה אומר? יש כאן סתירה לקשיא, אבא סידה, אבא אבנה. כמו שאמרנו, המזבח בנוי משני חלקים, אבנים, ובין האבנים זה סיד וזפת. אז יש שיעור של חגירה בסיד ובאבנים. אז הוא אומר ככה, באמת בסיד של מזבח השיעור או כזית או טפח, אבל באבן של המזבח צריך כדי שתחגור בו הציפורן, כן? כתוב, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך. אז זה כבר לא שלם, כן? אבל הסיד כתוב, רבוע יהיה המזבח, ובפגימה כזאת עדיין נחשב רבוע. יפה. כאן התוספות כאן במקום מביא את הדברים. שואל תוספות, ואח בני המזבח, אח בנו המזבח, דאנה ימצאו אבנים בלא פגימה, הרי לחליק בברזל, לסטט אי אפשר. יקייסור הדלות, תניפי ברזל, לגלה ממר, עדי שמיר, הרי יש את התולעת הזאת, שחרצה באבני ה... כן? באבני החושן והאפוד, אז גם כן, על ידי שמיר, די על כוחך, על די שמיר נעמל לא יהיו חלקות שלא תרגור בהם הציפורן. מדמר מסכת עבודה פרק רבי ישמעאל, גבי אבם מזבח ששקצו מנשי אבם בימי החשמונאים, וגנזום בני חשמונאי, איך נעביד נדברנו אבנים שלמות המרחמנה, ננסרינו, אם ננסר אותם פירוש לעשות בלא פגימה, לא תניף אליהם ברזל, המרחמנה, ואשלה להבדין על די שמיר, אלא די שמיר אין עושה אותם חלקות שלא תחגור בהם ציפורן. או שלא היה כבר שמיר, הרי זה גם השמיר נגנז. ויש לומר, בפרק איזו מקומם, משמע שבנו אותם באבנים קטנות חלקות שלא היה בהם שום פגימה, אבני נחל כאלו, כגון חלוקי אבנים של נחל. ומי הקשה לגבי בית המקדש כתיב, אבן שלמה מסד נבנה. כמר בפרק עגלה רופה, בית המקדש נבנה על ידי שמיר. כן, על כל פנים כאן הוא הכניס אותנו לבעייתיות של הדבר. נמשיך את הגמרא, כן, אמר רבונה, אי טבחה, השוחט, יש טבחה ויש בעל הבית ששוחט. אפשר לראות בעדת בני תימן, כל בעל הבית וכל בעלת הבית היו שוחטים שם. מה שנאמר כאן זה רק לבעל מקצוע, היינו שהוא שוחט לרבים. היי טבחה, כי אדם פרטי הוא שוחט לעצמו, הוא לא צריך להראות את הסכין, אחרת הרב לא ישן. נגיד אם יש כפר, יש בו 3,000 שוחטים, הם לא צריכים, רק השוחט לציבור. לכן קורא לו טפחה. היי טפחה דלה שר סכין הקמי חכם, שלא מוסר את הסכין לפני חכם, לא שר אלא חכם כדי להראות את הסכין. אז יש כאן רמות שונות של כנסות. לפי הדעה הראשונה, משמתין עלי. השחיטה כשרה, אבל אנחנו משמתים אותו. ורבא אמר, מעברין עלי. אנחנו, איך אומרים, מבטלים לו את המינוי. מעבירים אותו יותר, ומכריזין ענה ביסרי דטריפאי. כן? שואלת, אומרת הגמרא, ולא פליגי. רבונה אומר שרק משמתים אותו. ורבא אומר שמעבירים אותו. ולא פליגי, כאן שנמצאת סכינו יפה. רבונה דיבר שבאמת הוא לא הראה סכין, אבל אחר כך בדקנו את הסכין, והסכין עמד במבחן, אז לכן באמת השחיטה כשרה, אבל לנדות מנדים אותו שהוא התנהג בחוצפה, שהוא לא הראה את הסכין לחכם. כאן, כשלא נמצא סכינו יפה, אם הוא לא הראה לחכם ואחר כך בדקנו שלא מצאנו יפה, המפרשים אומרים שלא מצאנו את הסכין, כי אם לא מצאנו יפה, אז ברור שזה טריפה, לא צריך להגיד. אז אפילו אם לא מצאנו את הסכין לבדיקה, אז מכריזים על מה שיש אחת שהבשר טריפה. רבינה אמר, איכה דלא נמצאת סכינו יפה, כן? אם נמצאת פגומה, אף ממסמס לי בפרטה, חוץ מכבודכם גללים, כדי שאפילו לגוי לא יוכל למכור את זה. איך אומרים? הוא מזהם את זה. עכשיו, עכשיו, עוד שתי דקות. ממסמס לי בפרטה, מלכלך את זה, איך אומרים, בחיידקי קולי, כן? ואפילו לא עובד חיינה מזבן. ההוא טפחה דלסר סכינו. הוא לא הראה את הסכין לחכם, כמי די רבא בר חיננה. לפני החכם רבא בר חיננה. שמתי ואברי, אז הוא נידע אותו שלא ישחוט יותר. ואחי זה ביסרי דטריפאי. איקלאו, הזדמנו, מרזוטרה ורבא שלגבי לפני רבא בר חיננה, אמר להו, לאיינו רבא במילתי, יש דורסים כאן רבא, שתיינו בדין שלו. שמה אולי אני פסלתי לו, אבל אולי אתם תבדקו למה, כי הוא, איך אומרים, M16, יש לו 16 ילדים, הייתה בגוש קטיף עם הצהל ה-16, קראו לה 16 בנים, אז אמרו M16, אבל אחר כך ילדה עוד בן, אז היה בעיה. כן. אז הוא היה מרובה בנים, אז צריכים לרחם עליו. אז בדקה רב אשי לסכיני, רב אשי נמצאת שהיא יפה ואכשרי, הוא הכשיר את הטבח, אמר להם ארזותה לרב אשי, איך אתה עושה את זה? ולא ליחו שמר לסבא? הרב בר חיננה, הוא העביר אותו, אז מה אתה עושה? חוצפה, מחזיר אותו? אז יגידו, אין סמכות, אמר לי, שליחות עקב דינן, הוא יזם את העניין הזה. כן? עוד נראה עד המשנה, אמר רבא בר אבונה, שם תלושה וציבורן תלושה, מותר לשחוט בה, אפילו לכתחילה. שואלת הגמרא, אבל זה בניגוד למשנה שאנחנו למדנו, והנתנן במשנה, בכל שוחטים חוץ ממעגל קציר, אמרנו מעגל קציר שיש לו מצד אחד סכין חלק, מצד שני שיניים, והמגירה, לא, סליחה, זה מעגל יד מה שאמרתי, מעגל קציר שיש לו שיניים מחודדות מצד אחד, והמגירה זה מסור, החגירות הן משני הצדים, משני צידי החגירה, לכן זה קורה יותר, והשיניים והציפורים, פני שהם חונקים, אז אסור, איך אתה אומר לך תחילה? עונה הגמרא ואומרת, מי שן, השן לוקח שיעה בחד, בתרתי, אם אתה לוקח רק שן אחד והוא חד, אתה יכול לשחוט, איך תשחוט כשהוא כל כך צר? אתה עושה במהלך הלוך ושוב, בצורה כזאת, אז אתה יכול, אבל הבטרתם, מה שכתוב במשנה שאסור לשחוט, מדבר בשני שיניים. עכשיו ציפורן, הציפורן לקשיא, הבטלושה, מה שרבא אמר שמותר לשחוט, מדובר בציפורן שנתלשה מהאדם, זה מאוד חד והוא יכול לשחוט בו. הבמחוברת, מה שכתוב במשנה שאסור לשחוט, מחוברת, כמו שלמדנו למעלה, שרבי אומר שמחוברת אסור לשחוט. ומדויק, לכאורה את התירוץ הזה יכלו לומר גם על העניין של שן, אבל בשן המשנה אומרת שיניים, אז משמע בלשון רבים, לכן הוא תרץ את התירוץ הקודם. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. רבי חנניה בן עקביה. טוב, מחר יש עבודה קשה. שרקויה.